שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לשעת סיפור הפודקאסט בו...
למה את כל כך עצובה?
בו רוי ועדי, מוכרי ספרים בסטימצקי, מדברים על...
הכל.
הכל, ובהכל אנחנו מתכוונים לספרים, סדרות, סרטים, whatever else שיש לנו לדבר עליו בתרבות הפופולרית.
ולרוב... נראית ונשמעת כאילו חטפתי אותך.
לרוב... לרוב זה גם מרוול, זה רוב הזמן מרוול.
היום רק ספציפי זה מרוול, זה לא רוב הזמן מרוול.
נראה לי אם תספור בפרקים שלנו, כאילו מה האחוז של הדברים שעשינו על מרוול.
זה רק פרק רביעי שעשינו על מרוול מתוך 16.
לא נכון.
עשינו את הפרק על...
הפרק על הסדרות של מרוול עשינו.
נכון, עשינו את הפרק טריוויה, עשינו פרק על מון נייט, ועכשיו זה, ועשינו עוד פרק שדיברנו על דוקטור סטרנג', אבל גם דיברנו על הכל בכל 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 מקום בבת אחת.
זה עדיין נראה לי כמו אחוז מאוד גדול של מארוול.
4.5 מתוך 17.
נכון, בסדר, אנחנו מדברים גם על עוד הרבה. שעת סיפור
הפודקאסט, פרק מספר 17.
וואו!
מה?
17! זה נשמע גדול.
17 נשמע גדול. 17 זה גדול.
זה גדול.
זה ענק.
אני ממש גאה בנו.
כן, אנחנו בדיוק סיימנו להקליט פרק על Stranger Things.
אנחנו מקליטים את הפרק הזה ישר אחרי שהקלטנו את הפרק הקודם על Stranger Things.
אנחנו עושים מה שפיטר ג'קסון עשה עם שר הטבעות.
מה הוא עשה עם שר הטבעות?
צילם הכל ברצף.
את כל השלושה?
כל השלושה.
הוא משוגע כאילו?
כן.
הוא לא נורמלי.
הוא חטף איזה התקף לב בדרך, נראה.
זה אובייסלי, כאילו, לא מפתיע בכלל.
אבל כן, אנחנו מעולם לא עשינו את זה, עשינו הפסקה של 10 דקות בה שתיתי קפה והעליתי את הפרק על Stranger Things.
אני מקווה שאנחנו לא נחטוף התקף לב.
ועכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי.
אחר לגמרי.
אחר לגמרי. אנחנו נדבר היום על דרמות תקופתיות. סתם, לא. אנחנו היום...
אני אוהבת דרמות תקופתיות.
אני גם, לא, אבל אנחנו היום עומדים לדבר על הסרט השנוי במחלוקת.
הוא באמת שנוי במחלוקת? ממש. אני לא שמעתי עליו שום דבר חוץ ממה שאני חשבתי עליו.
מה? הוא אחד הסרטים הכי שנויים במחלוקת של מארוול, נראה לי, בכל ההיסטוריה וזה.
דיסקליימר, אני ורוי אהבנו אותו מאוד.
למה יש ספוילר? אנשים שסיקו לשמוע, כל מי ששנא עכשיו יגיד, הנה, אוהבי מרוול, ביי.
אהבו את הסרט, ביי.
אגב, רק להבהיר, יש פה מרוול לאבר אחד, וזה אני, עדי, היא מסתכלת על זה באמת מאוד ביקורתי, נגיד, דוקטור סטרנג' היא קצ'ה פה.
אני אוהבת את מרוול, אבל אני חושבת שכאילו, דווקא בגלל שאני אומרת, אוהבת את מרוול, אז יש לי את הזכות...
לגמרי.
והיכולת לבקר אותם גם כשהם עושים דברים שהם לא לטעמי.
כמו עם דוקטור סטרנג' 2.
נכון.
טוב, אז היום אנחנו מדברים על תור אהבה ורם, תור נאמבר 4.
נאמבר 4.
שזה הדמות הראשונה שמקבלת סרט רביעי.
וואלה.
כן, איירון מן רק 3, קפטן אמריקה רק 3. הוא יקבל רביעי, אבל זה לא יהיה עם קריס אבנס, אז זה כבר הישג מגניב יחסית לדמות שהסרטים הראשונים שלה היו ממש לא טובים. ובאמת הקפיצה והשינוי הזה שהדמות והעולם שלה עברו הם באמת מאוד קיצוניים, מאוד קיצוניים, וחייבים פה לתת הקרדיט לטייקה וייטיטי. עכשיו, טייקה וייטיטי כתב ביים דוקטור. אוקיי, מההתחלה. טייקה וייטיטי ביים את תור רגנרוק, שזה, אני חושב, בין לכולם מהסרטים הטובים של מארוול.
כן.
והוא כתב וביים את תור אהבה ורם, ואני רוצה רגע לעשות שנייה הפסקה מלדבר על תור, כדי רגע לדבר על טייקה וייטיטי. כי כשהוא הגיע לביים את תור רגנרוק, אף אחד לא הכיר אותו באמת. הוא עשה סרט עצמאי אחד בשם What We Do in the Shadows, שהיה מאוד אהוב בחוגי המבקרים ואוהבי הקולנוע, אבל זה לא היה סרט מפורסם. הוא קיבל לעשות את תור רגנרוק, התפוצץ, וכולם פתאום אהבו את טייקה וייטיטי. ואני אמרתי, אוקיי, הוא עשה את תור רגנרוק, אבל אני לא יודע מה עוד הוא עשה. ואז הוא עשה את ג'וג'ו רביט, שזה סרט פרודיה על נאצים, על ילד בנוער היטלראי, שחבר הדמיוני שלו זה היטלר, שאותו מגלם הבמאי טייקה וייטיטי, שהוא חצי יהודי, חצי פולונזי.
וואו, איזה שילוב מעניין. כן,
וקוראים לו טייקה דייוויד כהן וייטיטי.
וואו, לא ידעתי את זה,
נכון, לא, אני עומד לתת פה עכשיו knowledge bombs. וראיתי את ג'וג'ו רביט, והסרט דיבר עליי בטירוף, עפתי עליו. אמרתי, אוקיי, יש פה עניין עם הבמאי הזה. והוא גם זכה באוסקר על התסריט המעובד הטוב ביותר על ג'וג'ו רביט. אמרתי, אוקיי, רגע. אבל אז עבר זמן, ולא הלכתי וחקרתי את הפילמוגרפיה שלו. לקראת תור...
אתה יודע מה הוא עושה עכשיו?
מה?
הוא היה בלייטיר.
הוא עשה, הוא דיבב מישהו בלייטיר.
כן.
טוב, אנחנו נדבר על זה. אבל מה שקרה זה שלקראת תור אהבה ורם בשבועיים לפני, החלטתי לראות את כל הסרטים שלו. שזה כולה עוד שלושה סרטים. זה סרט בשם בוי, סרט בשם What We Do in the Shadow, שזה הסרט שפרסם אותו, ו-The Hunt for the Wilder People. כל אחד מהסרטים האלה לא פחות ממדהים.
וואו.
זה, וכל אחד מהם גם מאוד מאוד שונה. בוי זה סרט התבגרות על, שמתרחש באי בניו זילנד, אגב טייקה הוא ניו זילנדי.
גם סרט... פולינזי, גם יהודי, גם ניו זילנדי, כן. לא הבנתי וזה... מה קורה עם הבן אדם, כמה אישיויות יש לו.
הבן אדם הזה מאוד מורכב. ובוי זה סרט התבגרות יפה יפה ומהמם. What We Do in the Shadows זה לכאורה סרט מוקומנטרי על חבורת תרפדים שחיים בניו זילנד בימינו. וזה סרט קורע מצחוק ומדהים. ו-The Hunt for the Wilder People זה סרט מסע על ילד בעייתי שמגיע למשפחת אומנה ויוצא למסע עם אבא אומנה שלו המשוגע, הם יוצאים למסע ביערות ניו זילנד, וזה סרט מדהים, והבנתי שמדובר כאן באמת באחד הבמאים הכי טובים כרגע. ופשוט התאהבתי בו לגמרי, ובאתי לתור אהבה ורם, כבר פאמפט, באתי כזה, אני אוהב את טייקה וואיטיטי, בטירוף, וסיימתי את הסרט, ואמרתי, אני אפילו אוהב אותו יותר עכשיו.
אז זהו, זו ההקדמה שלי. אז אני אספר את הסיפור שלי עם תור.
מה את אומרת על ההקדמה?
הקדמה מצוינת.
למדת דברים חדשים?
באמת שכן.
בשביל זה אנחנו פה.
באמת שכן.
בשביל ללמוד.
בשביל שאני אלמד ממך קולנוע, כי מסתבר שארבע שנים באוניברסיטת תל אביב
לא לימדו
אותי את הדברים החשובים.
אגב, השיער שלך מאוד יפה היום.
אוח, חיים שלי, תודה. יכול להיות שהשיער שלי נראה עכשיו זוועה, ואתם אפילו לא תדעו אם רואים משקר או לא.
אני, כן, נכון. טוב, דברי עכשיו את.
בקיצור, הסיפור שלי עם תור הוא כזה... פחות עם טייקה וויטיטי, כי אין לי סיפור עם טייקה וויטיטי.
תור 4 או תור בכללי? אה, אוקיי.
תור בכללי כדמות. אני את תור 1 ו-2.
ו-2.
ו-2. 1 ו-2. ו-3. אני את התורים הראשונים, את השניים הראשונים של תור. לא אהבתי.
לא אהבתי,
לא אהבתי ברמה שאני חושבת ששכחתי שהם קיימים הרבה זמן, עד שעשיתי עם עומר אחי הקטן את המרתון מרוול, שכאילו ראינו הכל מההתחלה והראיתי לו את כל הסרטים וזה. אפילו לא זכרתי מה קורה בהם הרוב שלא אהבתי אותם. ובצפייה השנייה אגב, עדיין לא אהבתי אותם.
כן, אני חושב שתור הראשון הוא עוד איכשהו קצת בסדר. תור 2 בעיניי הוא כנראה הסרט הכי גרוע של מרוול.
לא נהנתי מאף אחד מהם, השני... ברור, אבל הראשון אני גם לא אהבתי. ותור תמיד היה לי דמות מאוד סטריאוטיפית כזה של ה...
מגוחכת.
לא, לא מגוחכת. יותר סטריאוטיפית של הבאף גאי שהוא מציל העולמות והוא...
אוקיי, אני יכול, אני יכול לקבל.
גם כשהוא עושה משהו רע, והרי הסרט הראשון שלו זה על זה שהוא כאילו... עושה, כאילו הולך להילחם, כן, one worthy, כי הוא הולך להילחם, למרות שאמרו לו לא לעשות את זה.
ואז שולחים אותו לגלות בכדור הארץ.
בכדור הארץ, וזהו, הוא עושה משהו רע, אבל הוא עדיין גיבור, והוא מציל את כולם בסוף היום, ואז מגלים שהוא כן worthy, וכאילו...
משהו מאוד נוסחתי.
משהו היה מאוד כזה, כאילו די, כאילו ראינו את זה כבר. ראינו את זה בקפטן אמריקה, ואת קפטן אמריקה אני מאוד אוהבת.
מאוד אוהב גם.
אני מאוד אוהבת את קפטן אמריקה.
אגב, זאת הטרילוגיית סרטים הכי טובה.
ואני חושבת שזה הדמות, וזהו, וכאילו אתה לא מצפה ממנו למשהו מעבר.
נכון.
עכשיו בתור כאילו הרגשתי שזה מאוס לי. ואז יצא רגנרוק. ואת רגנרוק ראיתי, זה הסרט הראשון של תור שראיתי בקולנוע. כי זה היה השלב לדעתי שהתחלתי ממש לאהוב מרוול, וכאילו... לפני זה לא כל כך הייתי את הסרטים שלהם בקולנוע לדעתי, כי היה כזה איזה שלב שהחלטתי, טוב, אני מתחילה לראות מרוול, ועשיתי איזה מרתון.
כן.
וכשהגיע רגנרוק, זה היה כבר הרבה אחרי שראיתי את הראשון והשני, והייתי כזה, טוב, אני לא מצפה לכלום, אבל אני הולך לראות את הסרט, כי כזה מרוול. ועפתי עליו.
כן.
זה היה אחד הסרטים שהכי נהנתי מהם של מרוול. סרט כיפי, סרט... סרט שסוף סוף עשו משהו מיוחד מתור.
כן, סרט צבעוני, סרט חכם, סרט מטורלל.
כן, אמרו, טוב, סיימנו עם הפלוטליין הזה. הוא כבר מאוס, הוא כבר לא עובד, הוא כבר ראינו אותו מיליון פעמים, בוא נעשה משהו אחר, משהו יותר וואקי, משהו יותר... ואנחנו יודעים פה, כבר אמרתי את זה בכמה פרקים, שאני מאוד אוהבת וואקי.
וואקי, נכון.
אני אוהבת את זה, אני אוהבת שעושים משהו משוגע, אבל משוגע חכם. לא סתם משוגע, משוגע חכם.
אני מסכים, ותור 1 ו-2 היה במשהו כבד, צ'יקספירי, שלא מתאים.
שלא עבד, לא עבד.
זה לא התאים לגמרי.
ורגנרוק בא ושבר את הכלים.
לגמרי.
ואהבתי.
כולם.
ואז היה אינפיניטי וור. באינפיניטי וור תור לא היה דמות מאוד מרכזית, הוא היה שם
אבל. הוא יצא למסע צד שלו להביא את ה...
באבנג'רים הקודמים לא... אני חושבת שהוא היה רק בראשון, נכון?
לא, הוא היה בשני.
הוא היה בשני גם באולטרון.
חד משמעית, בדיוק ראינו אותו אולטרון.
אז כנראה שהוא נעלם לי גם שם. אז שוב, באבנג'רים הראשונים הוא די נעלם לי באיזושהי דרך. למרות שאפילו האבנג'רס הראשון היה מאוד סביב הסיפור שלו.
מאוד סביבו, כן.
אז זה מצחיק, אבל הוא עדיין היה אותה דמות של התור 1 ו-2.
נכון.
ובאבנג'רס השלישי, או בסיביל וור, מה זה היה? בסיביל וור?
בסיביל וור הוא לא היה.
הוא לא היה.
הוא לא היה.
ואז כזה באינפיניטי וור, הוא לא היה דמות מאוד מרכזית, ואז באנד גיים...
כי באינפיניטי וור הוא יצא למסע שלו כדי לארגן את הגרזן.
נכון. והיה אחלה, כאילו, היה לי אחלה עם הפלוטליין שלו, אבל לא היה לי, לא, זה לא מה שכזה תפס אותי בסרט.
כן.
ובאנד גיים, הייתה לי אכזבה מאוד גדולה.
אשכרה, אוקיי.
למה? כי התחילת, הסרט מתחיל איתו, אנד גיים. נכון. זה מתחיל עם החלק שהם בחללית.
נכון.
זה אחרי, כן, זה אנד גיים או אינפיניטי וור? לא, זה אינפיניטי וור.
לא, אינפיניטי וור מתחיל בחללית האסגרדית.
שכן, אחרי רגנרוק, נכון, 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 נכון. סליחה, אז אני אחזור בעצמי.
באנד גיים...
זה סצנה מצוינת, אגב, הסצנה שאינפיניטי וור מתחילה איתה. ומאוד אהבתי את החלק הזה, וכאילו מאוד הרגשתי לתור כשהרגו את לוקי.
כן, באנד גיים מה שקרה בהתחלה זה שקפטן מרוול בא, והם נוסעים לכוכב של טאנוס והורגים אותו.
נכון, נכון, נכון. ואז יש קפיצה של 6 שנים.
5.
לא?
משהו 5 או 6.
אוקיי, לא משנה. בקיצור, מאוד לא אהבתי את מה שעשו עם תור באנד גיים.
משהו, כאילו היה שמן והוא היה בתיכון.
הפכו אותו לדבר... הכי סטריאוטיפי, הכי סטריאוטיפי על הצד המטומטם.
מעניין.
כאילו לקחו אותו לסקאלה השנייה של הזה, פשוט לקחו את תור, כאילו שהוא היה דמות רצינית קודם, שאומנם כאילו היו סרטים שהוא היה אובר רציני, אבל הוא היה דמות רצינית.
כן, אבל בתור רגנרות.
לקחו אותו למשהו של טיפש בור עולם.
אבל בתור רגנרות זה כבר התחיל.
והיה שם איזה משחק סטריאוטיפי על גיימרים שממש לא נהניתי ממנו. שגיימרים זה חבר'ה שיושבים כל היום בבית ואוכלים המון ויש להם קרס והם רק כזה, הם מדברים עם חברים הווירטואליים שלהם. משהו סטריאוטיפי שאני מאוד...
שלא דיבר אלייך.
לא דיבר אליי, ונראה לי מיושן, מחשבה מיושנת מאוד, ובעולם שלנו זה כבר לא מתאים.
אוקיי, אני מקבל.
הם הפכו אותו לקומיק ריליף.
אבל רגע, אבל רגע, אני חייב...
תור הוא לא דמות שהוא קומיק ריליף.
אבל הוא היה קומיק ריליף בתור רגנרוק, עדי. הדמות שלו הייתה מאוד
קומית. לא, לא, רגע, אתה צריך...
מאוד קומית ומאוד
מגוחכת. אתה צריך להפריד בין דמות קומית לבין קומיק ריליף.
אוקיי.
קומיק ריליף...
צודקת, מפריד. צודקת.
קומיק ריליף זה דמות שהיא שם רק כדי להיות הפאנצ'ליין.
צודקת, לקחתי בחזרה.
תום לא יכול להיות הדמות הזו לדעתי.
לקחתי בחזרה, צודקת.
סלחתי להם, למה? כי אנד גיים זה סרט שהוא כל כך גדוש בדמויות, ויש כל כך הרבה עלילות, שאתה כזה, אתה חייב לוותר על משהו.
כן.
אז בסדר, אז סלחתי להם פה. אבל כששמענו על תור 4, אז מאוד קיוויתי שהוא לא יהיה זה, ולא התאכזבתי. שמחתי שכאילו, הוא התחיל מאוד במקום הזה, הם לא התעלמו ממה שהם עשו לו באנד גיים, הוא התחיל מאוד במקום הזה, ואז כאילו הוא קיבל איזה כף על הפרצוף, והוא היה חייב כן. לגדול מזה.
נכון.
ו...
אני חושב שטייקה וויטיטי עשה מטעמים ממה שעשו לו לכאורה באנד גיים.
נכון, נכון. אני לא ציפיתי לתור 4, למה? כי אני מעולם לא אהבתי את הדמות של ג'יין.
נכון, דיברנו על זה גם.
אני חשבתי שהיא מיותרת בסרטים הקודמים, לא התחברתי לסיפור האהבה שלהם.
אני איתך.
היא הייתה דמות מעצבנת.
היא הייתה דמות אפורה. היא הייתה דמות אפורה.
כן, לא אהבתי אותה. ואז אמרו, תור 4 זה הסרט שבו ג'יין הופכת לתור. זה כל מה שידעתי עליו.
נכון.
כל מה שידעתי עליו.
ודיברנו על זה קצת בשישי, שהסטורי ליין הזה מהקומיקס הוא מאוד מפורסם.
עכשיו, אני ידעתי, גיליתי על הסטורי ליין הזה לפני איזה כמה חודשים. בהתחלה כששמעתי על תור 4 שג'יין הופכת לתור, זה כל מה שידעתי. ג'יין תהפוך לתור, אז אני הייתי כזה. למה צריך, יש לנו כבר תור, כאילו לא מת. למה צריך ש... ג'יין החברה שלו תהפוך לתור, היא ג'יין, היא לא תור, לא כן. הבנתי, לא הצלחתי לא להבין. את ואז סיפרו לי את הסיפור הזה שהיא בקומיקס חולת סרטן, ושכדי לרפא את הסרטן שלה, אז היא משתמשת
בכוחות של מיולניר.
מיולניר ואז קצת סלחתי לזה ואמרתי, טוב, אני אתן לזה צ'אנס.
כן.
רוי? עפתי על זה. אז, חשבתי, אז... זה הסרט היחיד שבו נהניתי מג'יין. חשבתי שהייתה דמות טובה. Hey, וזה, גם... ולהפוך אותי למישהי שאוהבת את ג'יין, זה מפתיע.
אבל גם נסו פה עוד משהו, זה שנטלי פורטמן שחקנית מעולה. אני מוכן להילחם בכל מי שיגיד אחרת. וסוף סוף נתנו לה עם מה לעבוד בסרט
נכון,
הזה.
נכון, נכון.
אני רוצה רגע לחזור אחורה לקטע הזה של הסיפור של ג'יין עם הסרטן וזה. אני ישר ידעתי על מה מדובר כשהכריזו על זה. ואני זוכר, שוב, סיפרתי לך את זה ביום שישי, אני אספר את זה שוב, שישבתי עם חבר הכי טוב שלי, שהוא גם אוהב מרוול, והוא שאל אותי, תגיד, רוי, מה הקטע של ג'יין דה מייטי תור? אמרתי, סיפרתי לו על הסיפור הזה מהקומיק, שיש לה סרטן, בלה בלה בלה, ואז אמרתי, כן, אבל אין סיכוי שהם יעשו את זה. הם ימצאו דרך אחרת לעשות את זה.
זה גם מה שאני חשבתי.
וישבתי בקולנוע, הלכנו לראות את זה באחת התקנות הראשונות מירב ואני, כי איכשהו זה הסתדר. ישבתי בקולנוע, ולג'יין יש סרטן, ואני פשוט עם צמרמורת, ואני אומר למירב, אני לא מאמין שמה שקרה עשו את זה.
היה לי משהו דומה, אני עושה לעומר שיושב לידי, מה? הם עשו את הסיפור מהקומיקס? כן. עושה לי, כן?
ואני חושב, תשמעי, אם אני אראה לך, אני יודע שאת לא אוהבת להסתכל על הדברים האלה, מבחינת ציוני מבקרים וצופים,
okay.
זה מהנמוכים ביותר של מארוול. ever.
מפתיע
האמת. ממש. Evet. ולא רק, בכל הפלטפורמות, אם מדברים על IMDb, על Rotten Tomatoes, על Letterboxd, בכל מקום, ממש נמוך, אנשים קודשים את הסרט הזה. וגם שמעתי באולם, כשיצאתי, הייתי בזה פעמיים כבר, שמעתי אנשים מרחששים. אני באמת, אני מבין ולא מבין, כי כשראיתי את זה פעם שנייה, גם כתבתי את זה בלטרבוקסט, מי שלא מכיר אגב, זה אפליקציה מדהימה. לטרבוקסט זה בעצם סוג של רשת חברתית לאוהבי קולנוע.
Not sponsored.
לא, ממש לא.
אלא אם כן בא לכם לעשות לנו ספונסר
לא, זה גם אפליקציה עולמית, אתה לא חושב שהם ישמרו אותנו, אבל זה בעצם כמו רשת חברתית, אתה יכול לסמן איזה סרט ראית באיזה יום, ולכתוב עליו ביקורת, ואתה יכול לעשות רשימות ולהגיב לאנשים אחרים. קיצור, זה אפליקציה ממש מגניבה. וכשראיתי את הסרט Rewatch, אחרי כמה ימים עם אחי הגדול שביקש שאני אלך איתו, כתבתי, אני יכול לראות את הבעיות של הסרט הזה באופן הרבה יותר ברור אחרי הפעם השנייה, ואיכשהו, למרות כל הבעיות האלה, אני אפילו אוהב את הסרט קצת יותר.
אני רוצה לדבר תכף על למה אני אהבתי את הסרט הזה, כי יש לי סיבות, זה לא סתם שכזה, נהניתי.
יש לי מלא סיבות.
יש לי סיבות, אבל בא לי לשמוע רגע בצפייה השנייה שלך את הבעיות שעלית עליהן, שאתה יכול לראות אותן, אבל עדיין אתה אוהב.
קודם כל, אני חושב שיש הרבה רגעים בסרט הזה שהוא מגוחך מדי. יש רגעים בסרט שהצחוק, ההומור, הוא כבר עובר את השלב לכל כך מגורך שזה כבר כמעט קרינג'.
קצת דדפול. בדדפול 2 מאוד הרגשתי את זה.
אז,
זה ישן מאוד, אני כבר לא זוכרת כן, להגיד לך אז, בדיוק מה, אבל יש את החלק הזה שהוא regenerates כזה,
כן.
ועם הרגליים הקטנות, נכון, היה לו קטע עם הרגליים הקטנות, שם אני הרגשתי שהבדיחה נמשכת כל כך זהו, ארוך, אז, שכבר הרגשתי נורא לא בנוח איתה.
אז בתור זה הרגיש שיש רגעים שזה כבר מגיע לטריטוריה של כמעט קרינג' כמעט. דבר נוסף, התסריט עוד ברמה הסטרקצ'רית, כן? ברמה הוא מאוד פשטני. יש בו משהו מאוד כזה, יש את גור, הוא רוצח, ג'יין יש סרטן, הנה אנחנו ביחד, בוא ננצח אותו, די. כאילו משהו כזה נורא, going through the motion,
כן,
שנייה,
אבל...
של משהו שהוא כאילו, סליחה, שהוא כאילו לא, אין פה שום דבר מורכב.
אז אני, פה... לא, אני לא מסכימה איתך.
ויש גם, יש גם דברים בסרט ש... תשמעי, לא לגמרי עובדים, לא לגמרי עוברים.
מה
נגיד,
לא עובד
נגיד
לך?
נגיד הבן של היימדל, עם הראש המעופף הזה. או נגיד הדמות של, של זאוס, הייתה בעיניי מגוחכת עד כדי קרינג', המבטא של ראסל קרו, אני הייתי לא בנוח. ועדיין הבעיות האלה בעיניי, הם כאילו כמעט, הם לא מספיק קריטיות בשביל שיגרמו לי לא לאהוב את הסרט.
אז כל מה שהזכרת עכשיו, יש דברים שאני כזה, אוקיי, אני מבינה מה אתה אומר, יש דברים, זה שהבן של היימדל, אהבתי על הסיפור הזה. אני אישית נורא אהבתי את היימדל תמיד.
לא, אני גם, אני אוהבת שיש לו בן ושל הבן יש כוחות.
נורא ריגש אותי.
הכל קל מדי.
הכל קל מדי,
הכל קל מדי.
רגע.
הבן של היימדל ישר יודע לעשות את הקסם, ותור ישר יודע להיכנס.
רגע, אני רוצה להסתייג ממה שאתה אומר פה. הכל קל מדי, והסוף קורה הלב.
לגמרי.
הכל קל מדי, כדי שנגיע לסוף שאין בו פתרון.
נכון, נכון.
אז זה שקל בדרך,
נכון.
דווקא אני מוכנה לסלוח להם, כי בסוף הוא לא הציל את ג'יין. לא היה אפשר, היה צריך רק... כן, נכון, סליחה. ספוילרים!
לא, אני חושב שזה כבר ברור, די, אנחנו לא צריכים יותר לעשות את זה.
כן, כל פעם שאנחנו מדברים על משהו זה ספוילרים.
אני חושב אישית, שכסוף זה מהסופים הכי טובים שראינו בסרט של מארוול.
אני מסכימה, וזה בדיוק מה שאני אומרת, שכאילו, אני מוכנה לסלוח על כל זה שקל בדרך, בגלל שבסופו של דבר...
הסוף כזה קשה.
הסוף קשה, הם לא הצליחו, זה לא שכזה, מצאנו פתרון ועכשיו נחיה לנצח להביא דאבי, פילי אבר אפטר.
אגב,
לא, יש... לא, הוא היה צריך, הם שניהם היו צריכים להשלים עם זה שהיא תמות, וזהו.
נכון, כל הסרט הזה בעצם הוא השלמה
זהו.
של תור ושל גור עם המוות שיש להם. של תור להשלים עם זה שג'יין תמות, ושל גור להשלים עם זה שהבת שלו מתה. ואגב, גור... מה שאני אוהב במעגליות של הסרט, זה שגור לא מתחיל בתור רוצח אלא עם פסיכופת.
נכון.
כי זה לא האדם הזה.
נכון.
כמו שמיולניר שומרת על ג'יין, ונותנת לה כוח לחיות, אבל גם הורגת אותה, ככה גם הנקרוסורד, היא זאת שקורפט את המוח של גור. ובגלל זה הפתרון הסופי לזה שלמה הוא לא הורג את כל האלים, הוא הגיוני. למרות שהוא פשוט, כאילו, הוא הגיוני.
נכון. אוקיי, זה קודם כל סרט על אהבה. זה משהו שרציתי להגיד.
נכון.
זה סרט על
אהבה. זה קומדיה רומנטית, הסרט הזה.
לא רק קומדיה רומנטית, אבל זה לא רק אהבה רומנטית. זה מה שאני מנסה להגיד. גור עושה את כל מה שהוא עושה, מתוך אהבה לבת שלו, מתוך געגוע לבת שלו.
מתוך כאב.
מתוך כאב, כי הוא איבד מישהו שהוא אוהב. ואני חושבת שזה מה שהופך אותו, אגב, וקנה מה שדיברנו בפרק הקודם, לנבל... מורכב ומעניין ולא old school.
נכון.
עכשיו זה דברים שהיום אנחנו רואים די הרבה. זה לא איזה משהו חדשני.
נכון.
אבל הוא עבד לי, כי אנחנו רואים בהתחלה את איך הוא חווה את זה, וגם זה לא רק הרגו את הבת שלי, היא מתה, אני אנקום. זה לא זה.
זה גם מוות האל שלו.
בדיוק, וזה משהו שהיה מעניין, כי זה משהו ש... שנייה.
סליחה.
שלא כל כך, זה נושא שלא כל כך מתייחסים אליו.
אף לא ראיתי את זה
בטח
ככה.
בטח לא במארוול.
אף לא ראיתי את זה
כל
ככה.
כל עניין האמונה והדת היה ביקורת מאוד
כמו,
מאוד גדולה על דת ואמונה
נכון,
בסרט הזה.
נכון, זה כמו שאברך יהודי יפגוש את אלוהים ויגיד לו, אחי, אתה מטומטם, אתה טיפש, כל מה שאתה עושה זה לא קריטי.
יצחק כאילו, לא בפרצוף.
יצחק לא בפרצוף.
כן, יפגוש את אלוהים והוא יגיד לו, עשיתי כאילו... כל החיים שלי קידשתי אותך, כל החיים שלי זה, למה עשית לי את זה? למה לקחת לי את הבת שלי? למה גרמת לי לאהוב? למה זה? ואלוהים יגיד לו, לך להזדיין.
כן, יש משהו בסצנה הזאת שהיא, אני עכשיו חשבתי על זה, יש בה משהו מאוד מגוחך.
שהאמונה היא כל כך אבסולוטית וחסרת כל ביקורת, וזה... זה הביקורת המאוד יפה על דת ואמונה,
נכון.
שהייתה בכללי בסרט הזה, כי זה סרט על אלים.
נכון, יש פה קונטרסט מאוד מעניין גם בסצנה הראשונה הזאת.
ומגחיכים את האלים, ובגלל זה עבד לי גם ההגחכה על זהוס. כי זה הביקורת על הדת. זה להראות לנו שוואלה, האלים הם לא בדיוק, אתה יודע, עליון גדול ומושלם
ש... למה כשאני אוהב משהו, אני צריכה לשכנע אותי לא לאהוב אותו, וכשאני לא אוהב משהו, אני צריכה לשכנע אותי כן לאהוב אותו. למה את לא עורכת דין?
אולי אני טובה בזה, וואי, ממש. אני בת של עורכת דין.
נכון, אני יושב פה ואני כזה, למה? היא כל כך טובה, כאילו. אבל כן,
את צודקת. למדתי 4 שנים קולנוע, אני בדיוק יודעת איזה נקודות
להיכנס עליהם. אני גם, ושוב אני רוצה לח שיש בה משהו מגוחך, עם הצבעוניות האקסטרה הזאת, ועם האל הזה שהוא כזה כאילו מוקצן, למול כמה הסצנה הזאת היא קשה.
נכון.
היא קשה הסצנה הזאת, נכון. מאוד. יש, אז אני חושב שהדמות של בו...
זה don't meet your heroes
וגם,
kind of thing.
וגם בואי שנייה נדבר על קריסטיאן בייל, שהוא שחקן ענק. והוא בא למרוול רק הילדים, אמרו לו, לך תשחק את הנבל.
והוא עשה עבודה מדהימה.
והוא פשוט כל כך טוב. הוא גם היה מפחיד.
ומשהו שמאוד אהבתי בסוף, שלא מול תור, זה שזה לא סוף של ה-big epic battle, מי ינצח עכשיו וזה.
ממש, נכון, נכון.
זה סוף של תור אומר... אני לא רוצה להילחם את המלחמה הזו.
אני נשאר עכשיו.
אני לא רוצה, אם יש לי את האופציה עכשיו, או לעצור אותך, או לבלות את הרגעים האחרונים שלי עם ג'יין, אני אלך לבלות את הרגעים האחרונים שלי עם ג'יין.
נכון.
וזה היה נורא יפה.
וזו כל התורה כולה של הסרט הזה, וזו הסיבה גם שהוא דיבר אליי.
וזה אגב מה שגרם לו לנצח את גור. נכון. דווקא אהבה, דווקא זה נכון. שהוא לא נלחם.
נכון.
דווקא זה שהוא בוחר באהבה, גור פתאום גם בוחר באהבה.
אבל זה בדיוק הסיבה שאהבתי את הסרט, כי זה לא מרגיש לי זול, כי אני מאמין בדברים האלה, לא כמה זה שמה מגוחך, אני מאמין בכוח של אהבה. ואני מאמין במושג הזה ובמילה הזה.
זה היה מרגיש לי זו אם היה לאהבה סוף של Happily Ever After, אבל יש פה הרבה יותר מורכבות לאהבה.
ג'יין.
זה מורכבות שהאהבה לא תמיד מנצחת.
אגב, זה גם היה ברור שג'יין, זה
לא היה ברור. זה הפעם ראשונה שמרוויל מספרים כזה סיפור של אהבה לא תמיד מנצחת.
נכון, ושבכלל, אני מסכים איתך בנקודה הזאת המסע הזה וכל הפתרונות הקלים הוא באמת בא כדי להוביל אותנו כמה שיותר מה זה גם סרט קצר. הוא שעה 50.
זה מעולה.
זה מעולה.
הוא היה בדיוק הזמן שהוא
צריך להיות. הוא עושה את כל הדברים האלה, לכאורה מאוד, יש לו, הרי הפתרונות התסריטאים שלו מאוד קלים, בקרבות ובדברים, איך שכל המסע הזה, יש בו הרבה, 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 טייקה מאוד מקל על תור. אבל זה באמת כדי, בשביל להגיע לסוף הזה, שהוא כל כך אמיתי ויפה וכואב ונוגע.
סיימת בכזה בום. וכן, אז זה הנקודות שלי לגבי כאילו מה שאתה אמרת שהיה בעייתי בסרט. כן, נכון, יש כזה את הרגעים של האובר הגחכה, אבל אני חושבת שיש להם סיבה. וכמו מה שאמרתי על זהוס, שדווקא אהבתי את זה, שהגחיכו את כל האלים שם והפכו אותם.
המבטא שלו היה כזה גרוע.
עזוב את המבטא, הפכו
אותם. לא הצלחתי, אני לא מצליח.
הפכו אותם את האלים.
כן, נגיד הראו את הבן שלו.
למשהו א', פחדני, הם מתחבאים בתוך ה... איך קוראים למקום הזה שלהם?
אימפוטנציטי,
משהו כזה. הם מתחבאים שם, פשוט אומרים, כאן אנחנו בטוחים, אין צורך לצאת ולהילחם את המלחמות הטיפשיות של גור. הם מתחבאים, הם פחדנים, הם כמו באיזה קאט כזה של מעריצים את זהוס ולא יותר מזה.
כן, נכון.
ואין בהם שום דבר שאנחנו כבני אדם שכאילו look up to, אלים כלשהם ש... בסופו של דבר, אין בהם שום דבר שאנחנו...
שראוי להערצה.
שראוי להערצה.
לגמרי.
וזה יפה, ואהבתי את זה מאוד. וואי, היה לי עוד משהו להגיד על זה, אני לא זוכר לדבר.
אני רוצה גם להגיד שמאוד אהבתי שיש לסרט הזה מספר, וזה לא תור, זה קורג. הסרט הזה בנוי כמו אגדה קצת.
אוי, זה היה כזה... קורג גם, אגב, אחד הדמויות, אני מתה עליו.
אני, כשאנשים מתחילים להגיד דברים רעים על קורג, אני ישר מתעלם. אני כאילו...
אהבתי שאתה מתעלם, אני מכות.
כן, אני מתעלם ואז מכות.
סבבה.
לא, אני, קורג מבחינתי הוא אהבה גדולה.
מה שאני נורא אוהבת בקורג...
וזה שזה בנוי כמו אגדה, שהוא מתחיל את הסרט עם הוויסור ומסיים אותו, זה יפה יפה.
זה מהמם. זה ממש יפה. ומשהו שאני אוהבת בקורג זה הדמות עם הכי הרבה לב שיש במרוול, וזה דמות שהיא אבן.
נכון, ואגב, זה טייקה וואיטיטי עושה את הקול שלו, הבמאי.
לא מפתיע אותי.
וגם איך שהוא מספר על איך שהם עושים ילדים. יש את הסצנה הזאת, שהם על הספינה, והוא מספר איך הניני נוני עושים ילדים.
מה הוא אומר? אני לא זוכרת.
שהם יושבים בלאבה, כולם, הרי זה זן שהם רק זכרים.
הם
יושבים בלאבה, הם מחזיקים ידיים חודש, ואז יש ילד אבן. וזה פשוט כל כך מקסים, והוא בסוף גם מוצא בסוף הסרט דיוויד או משהו, איזה מישהו לעשות איתו ילד.
נכון.
ותשמעי, זה...
אני חושבת שפשוט יש משהו בסרט הזה, ועוד אפילו לא דיברנו על תור ועל התהליך שעובר בסרט הזה, כי אני רוצה לדבר על תור. זה מצחיק, כי דיברנו על הכל חוץ מעל הדמות הראשית.
נכון.
אבל שנייה.
אנחנו מגיעים לזה.
בסרט הזה שהוא שילוב מנצח בין ה-quirkiness, והוואקינס, והשטותיות הזו של טייקה וויטיטי ורגנרוק, שהיה ברגנרוק.
נכון.
לבין נושא שהוא מאוד מאוד רציני, ודרמה אמיתית, וסיפור עצוב וקורא הלב.
אני מסכים.
על מישהו שצריך לאבד את האישה שהוא אוהב, למשהו שאין לו איך, אין לך איך להילחם בו.
אני מסכים.
אין לך, זו מחלה סופנית שככה. אין לך איך להילחם בזה. וזה הדבר היחיד שהגיבור על, לא יכול הוא לא יכול להילחם בזה.
אגב, הסרט נגע...
הוא יכול להילחם בטאנוס, הוא יכול להילחם איך קוראים? לגור.
הוא יכול להילחם בצבאות שלמים, כמו בהתחלה.
בצבאות שלמים של ענקי הקרח, מה זה? ענקי הקרח זה משחקי הכס.
גם בהתחלה של הסרט, שהוא נלחם בכל הצבא הזה, בכוכב הזה, עם שומרי הגלקסיה, שהם לא עושים כלום, והוא הורג את כולם.
נכון, וואי, אפילו דיברנו על שומרי הגלקסיה. כן, כאילו, הוא יכול להילחם בכל הדברים האלה, הוא לא יכול להילחם בסרטן.
נכון, ואני, יש...
לפחות לי זה נגע בהרבה מקומות שאני מכירה.
יש נקודה, יש נקודה אישית שאני לא רוצה לספר, כי זה לא קשור אליי, זה קשור למרב, היא לא חולה משהו, אז וחלילה, אבל יש משהו בסיפור הזה של הבן זוג או הבת זוג חולים או זה, הוא נגע לי במקום מאוד מאוד רגיש גם. במקום שמפחיד אותי, אולי כאן היפוכונדר, ואולי כי יש לי מחשבות כאלה, כי חלק מהתקפי חרדה שלי. לא ניכנס לזה, אבל זה נגע בי במקום נורא אמיתי, וזה שזה היה עטוף בצבעוניות ובווקינס, זה עזר לי גם להתמודד. אני סיימתי את הסרט הזה, בדרך כלל שאני רואה סרטים על סרטן, אני מפסיק אותם ישר, אני לא יכול לראות את זה.
יש משהו בסוף שלו, שלמרות שהוא קורא הלב, הוא אופטימי גם.
הוא אופטימי, וזה גם הוא מקבל עוד נדבך אופטימי, ועוד משהו, כן, מתקתק מדי, אבל יפהפה, בפוסט קרדיט השני.
מה פוסט רגיד? רול רגיד השני?
שג'יין מגיעה לוולהלה.
והיימדל
אומר לה, Welcome to Valhalla.
כן, יש לך איזשהו קתרזיס שם.
זה קורני, זה קיצ'י וזה מקסים.
זה קורני וקיצ'י ועובד.
כן.
ועובד. זהו, בוא נדבר שנייה על תור, לא דיברנו עליו. אני חוזרת לנקודה הראשונית שלי על תור, על הדמות שלו, שמה שעשו לו באנד גיים יחזב אותי וביאס אותי.
כן.
והרגשתי שטייקה וויטיטי העביר אותו את המהלך בסרט הזה לחזור חזרה לתור שהוא היה קודם, אבל עם השילוב של תור של עכשיו.
כן.
הוא עכשיו שילוב של שניהם, הוא לא תור של ההתחלה, אבל הוא לא תור של אנד גיים יותר.
הוא גם לא תור של רגנרוק.
ואני חושבת שהסיפור עם ג'יין זה הסיפור שגרם לו לחזור להיות, אתה יודע, כאילו... הרגש נכנס שם חזרה, והצורך להיות המגן, כי הוא צריך להגן על מישהו. נגיד, כשהוא היה עם שומרי הגלקסיה, אז כן, הוא עשה, הוא נלחם איתם בכל מיני דברים וזה, אבל הוא לא היה, הוא לא מנהיג. כי כמה שהוא ינסה לריב עם קוויל, אז קוויל הוא המנהיג, אין מה לעשות.
אגב, אני מאוד אהבתי את זה ששומרי הגלקסיה הוא רק לאיזה 10 דקות.
אני גם.
מאוד אהבתי את זה.
אני, אוקיי. כולם יודעים ששומרי הגלקסיה זה הדמויות האהובות עליי במרוול, והסרטים האהובים עליי במרוול, ואני חולת שומרי הגלקסיה, אבל הרגשתי שהם היו בדיוק בזמן המתאים וברגע המתאים, ושהפרדת כוחות הייתה... אגב, אהבתי גם את החברות שנהייתה לקוויל ולתור, זה היה נורא חמוד.
כן.
אבל מההתחלה, עוד באנד גיים אמרתי, אני חושבת אמנם היה חיבור נורא חמוד ומצחיק ביניהם, כן. אבל תור לא מתאים להיות חלק משומרי הגלקסיה.
אני ממש מסכים.
לא הייתי צריכה את זה.
אני חושב שגם אמרתי את זה בפרק עם עומר, שאני מאוד מקווה שהם יהיו רק להתחלה.
והם היו בדיוק לרגע הנכון ובזמן הנכון.
כן, כי כל הפתיחה הזאת...
ואז השאירו אותו להתמודד עם המצב שהוא נקלע עליו לבד.
נכון. לידרלי השאירו אותו לבד. הם השאירו אותו לבד. ואני חושב שיותר מזה... כמובן שתור עבר פה, כאילו, את המסע הזה יחד עם ג'יין, ויחד עם ולקירי, ויחד עם קורג, אבל בסופו של דבר הוא עבר את המסע הזה עם עצמו.
עם עצמו. של לקבל את המקום שהוא נמצא בו בחיים. עכשיו, ואת מי שהוא עכשיו, הוא כבר לא the almighty תור. הוא לא.
נכון, הוא לא.
הוא מישהו אחר. זה לא אומר שהוא לא מישהו היה פעם. וזה... אבל אני מאוד אוהבת את זה, כי זה מראה איך אנחנו משתנים ומתפתחים בחיים.
נכון, בדיוק, הוא הדמות שהכי משתנה לאורך הסאגה הזאת של מארוול.
ובגלל זה מגיע לו באמת שיהיה לו סרט רביעי.
נכון.
כי הוא לא נשאר אותו דבר כמו בסרט הראשון.
ממש לא.
אתה תראה את הסרט הראשון ואת הסרט הרביעי,
וזה מה שקרה לנו גם, כאילו. זה הוא...
מי זה פה ומי זה שם.
אגב, גם קריס המסוורד בתור שחקן כל כך התפתח וכל כך גדל, שזה גם מאוד מאוד כיף לראות אותו, כי הוא זה, הוא כל כך, הוא גם הוא הרליק האחרון שנשאר מהמקוריים.
נכון, נכון.
כאילו, והוא, אני חושב...
וואו, חוץ מכזה בנר.
סמואל ג'קסון, כן, אבל תור היה שם לפני בנר.
אין לו, כן, אבל אין לו סרט משלו, כי גם הסרט שמשלו, כולם מתעלמים שהוא קיים,
כי זה לא
יהיו.
זה עוד אדור נורטון, כן.
אנחנו...
אבל, תשמעי, בסופו של דבר, יש בסרט הזה גם כל מיני, נגיד, סצנות שקורג מספר על התקופת יחסים והפרידה של תור וג'יין. וזה ממש עשוי כמו קומדיה רומנטית.
נכון, נכון.
וזה כאילו, אהבתי את השילוב הזה בין סרט, את יודעת, עוד מדע בדיוני, חלל, קומיקס, בלגן, לתוך הסיפור המאוד אישי הזה.
וזה גם הקטן. סיפור שכזה, אני מרגישה שכולם יכולים להתחבר אליו. הסיפור הזה,
לפחות... עובדה שהם לא התחברו.
לי זה ישב על מקומות שאני מכירה מהחיים שלי, כן. על, אתה יודע, אהבה גדולה שבסופו של דבר לא עובדת. לא משנה כמה אתה רוצה, כמה אתה מנסה, כמה... היא לא עובדת.
אני לא מכיר את זה.
ואתה, בסדר, אתה מגיל אפס בערך עם הרב, אז אנחנו לא נדבר על זה, אבל רוב האנשים חווים יותר מאהבה אחת בחיים שלהם, ויותר ממערכת יחסים אחת בחיים שלהם.
לא קונה
זה,
מה זה? סתם.
ורוב האנשים לא, זה לא זה על ההתחלה. למרות שאתה יכול להיות במערכת יחסים ולהרגיש שזה זה.
כן.
ובסופו של דבר לא מצליחים לגרום לזה לעבוד, וזה לא אומר שהאהבה נעלמת.
שהאהבה נעלמת, בדיוק. תשמעי, גם...
זה היה יפה, זה היה יפה לדעתי.
תשמעי, יש... אני חושב שיש בסרט הזה הרבה מה להעריך. אני חושב שהוא עושה המון דברים מאוד מאוד אמיצים. אני חושב שהוא מספר סיפור שהוא לגמרי שלו ועומד בפני עצמו. כאילו, הוא לא מתקשר... ואולי זה היה גם חלק מהבעיה של אנשים, שהוא לא מתקשר ליקום הרחב, שהוא לא זה...
אני חושבת שזה מה שכל כך אהבתי בסרט.
וזה מה שאני בדיוק...
זה מה שהיה לי חסר עכשיו בעולם של מרוול, כי זה מה שכל כך לא צלח בדוקטור סטרנג'.
נכון מאוד. נכון, ואני חושב שבשבילי זה היה כל כך עבד, שזה היה רק הסיפור של תור, ורק העולם של תור, והסט דמויות של תור, ואין פה שום דבר שמכין אותנו לדבר הבא, וזה מדהים בעיניי.
תור הוא כבר דמות שאתה כבר מכיר כל כך הרבה זמן, אתה כבר מחובר עליו בדרך כזו או אחרת, כל אחד בדרך שלו, יותר או פחות. וזה שהיה לו רגע לספר את הסיפור שלו, בלי קשר לכל האחרים, כי תור תמיד מעורב בכל כך הרבה.
נכון.
אז,
בגלל זה גם אהבתי שמה הגלקסיה היו שם קצת.
זה היה יפה, וזה היה נכון. ואני אוהבת גם את הסוף של הסיפור שלו בסרט הזה ספציפית, של כזה, הוא מוצא את המקום שלו בסוף. הוא מוצא את ה...
כן,
למי לתת את האהבה שלו.
בואי נדבר שנייה על Love and
Thunder. אתה יודע שזו
הבת
האמיתית של קריס המסוורת.
כן. בואי נדבר שנייה באמת על הסוף הזה, על Love and Thunder, ועל מה שאנחנו מגלים, שבעצם תור הופך להיות סוג של אבא. לילדה הזאת, לאבא של הילדה הזאת, והוא מדבר כאילו היא יוצאת לטיול שנתי, ואז הם יוצאים, והוא עם מיולניר, עם הפרצוף שהיא צעירה על מיולניר, והיא עם הגרזן, והם יוצאים והם נלחמים, וקורג מספר את The Unknown Across the Galaxy is Love and Thunder. ראיתי את זה פעמיים, בפעם הראשונה זה עבד והייתי עם צמרמורות, ובפעם השנייה זה עבד והייתי עם צמרמורות. ויש בזה משהו כל כך יפה, כל כך מדויק, שאני באמת, אני לא יכול להבין איך זה לא פוגש כל בן אדם שרואה
נכון.
את זה. הסוף הזה בעיניי נכון. הוא מדהים. ויש לסוף הזה בעצם שני סופים. הסוף העצוב עם ג'יין, קבלת נכון. המוות וזה, ומה שקורה אחרי.
והחיים ממשיכים.
החיים ממשיכים.
אגב, זה בדיוק, זו הסיבה שאני כל כך אוהבת את אפ.
את אפ,
כי
נכון.
כי אפ זה סרט על זה. זה נכון. סרט על, יש, הייתה אהבה גדולה, היא נגמרה, היא מתה.
נכון.
מה עושים אחרי? איך אנחנו ממשיכים את החיים שלנו אחרי?
נכון.
איך אנחנו מוצאים את הטעם ואת המטרה ואת המשמעות לחיים שלנו אחרי שמשהו שאהבת כל כך עבד וכבר נכון. אין לך אותו יותר, ובגלל זה סוף עם סוף קורא הלב, עם סיום אופטימי,
נכון.
עם טעם לעוד, עם תקווה לחיים.
לגמרי.
וזה משהו שאני מאוד, בעולם הערכים והאידיאולוגיות שלי, מאוד מאוד מאמינה בו.
אני מאוד מסכים.
אני חושבת שזה ישב לי, זה ישב לי בדיוק על מקומות שמאוד, שאני מאוד מתעסקת בהם בחיים שלי לאחרונה.
כן.
וגם בעיקר בסרט גמר שאני מצלמת עוד חודש וחצי.
אני חושב שדיברנו על זה גם קצת ביום שישי במשמרת. אני חושב שנוצר גם עייפות חומר של הקהל הרחב ממרוול. כרגע נכון. זה מאוד איני לא לאהוב את מרוול. וגם מיס
כאילו
מרוול...
כאילו די, נמאס.
כן, כאילו גם מיס מרוול, לא ראית את זה.
אני לא ראיתי.
אבל גם הקהל מאוד מאוד קטש את זה. אני חושב שיש לסדרת המון בעיות, אבל בסופו של דבר מאוד, מאוד אהבתי. אני חושב שזה עכשיו מאוד איני. ובגלל שזה איני, אז אני חושב שתור Love and Thunder, בגלל שא' זה מאוד איני, וב' זה לא מקדם את העלילה הגדולה, אז לאנשים נורא קל לשנוא את זה.
נכון.
אני חושב שאם באמת ראיתם את הסרט, באמת, באמת, באופן צלול, ראיתם את הסרט ולא אהבתם.
באופן אובייקטיבי. כאילו לא באתם בקטע של אוף עוד סרט כן. של מרוול, שאני יודע שהולך להיות גרוע.
בדיוק. אז יאללה, מגניב. אני ישבתי שם, ו... הסרט עבד עליי. גם הפעם השנייה שראיתי את הבעיות, אני חושב שכשתראי את פעם השנייה, את גם תראי דברים יותר באופן ברור. עדיין, למרות הבעיות, אפילו אהבתי את זה קצת יותר, כי זה סרט...
מרוב התלהבות, אתה נותן מכות למיקרופון.
זה תמיד אבל קורה לי.
זה תמיד קורה לך.
אני, כי הסרט הזה הוא פלוד. כאילו, הוא פגום. אבל אני אוהב את זה שהוא פגום.
אז אני חושבת שאני... כל סרט הוא פגום. לכל סרט יש את הפגמים שלו.
חוץ מהסנדק.
אין שום... גם עושה לשיחה. אבל אנחנו לא נפתח אותה עכשיו. לכל סרט יש את הפגמים שלו. אני מרגישה שהדברים שהעלית כפגמים, רובם אני דווקא ראיתי כמעלות.
אוקיי. יהיה מעניין לשמוע אחרי שתראי את זה שוב.
ולכן זה עניין שהוא סובייקטיבי לחלוטין.
שמי, נגיד יש בלטרבוקסט, האפליקציה הזאת שסיפרתי, עליה, יש ביקורת עכשיו מאוד פופולרית, שמישהו כתב או מישהי, על תור, תור 2, נתנה לסרט, הוא נתן.
על תור 2?
על תור
4.
על תור 4. הוא או היא נתנו לסרט שני כוכבים או משהו, כוכב וחצי, תור 5, וכתבו, great first draft, can't wait to see the final product.
אוקיי.
וחשבתי את זה, ואני אומר, אני יכול להבין את הביקורת הזאת, אני יכול להבין את הביקורת הספציפית הזאת. ועדיין הסרט עבד עליי לגמרי.
אני אגיד לך מה הבעיה שלי בביקורת כזו.
או כמעט לגמרי.
הביקורת הזו היא להגיד סיסמאות. זה סיסמה לחלוטין. הוא לא אמר שום דבר על מה הפריע לו, איך הפריע לו, כמה הפריע
כן,
לו.
כן, אבל רגע, חשוב לציין נכון. שזה הפורמט ביקורות באפליקציה הזאת.
הבנתי, אני מבינה את לא זה, ולכן אני אומרת שאני לא יכולה להבין את הביקורת הזו, בגלל שאני לא יודעת מאיפה היא באה ומה היא מנסה להגיד. אני רק יודעת שהוא אמר סיסמה שנשמעת חכמה. זה נשמע, זה משעשע, זה נשמע חכם, זה נשמע שנון ומצחיק וציני. לא אמר כלום בשני המשפטים
האלה.
אם הייתי יושבת מולו, והוא היה מסביר לי למה זה מבחינתו first draft, ואיך הוא היה יכול להיות הרבה יותר שלם כסרט אם היו ממשיכים לנסות ולעבוד עליו ברמת התסריט, יכול להיות שהייתי מסכימה איתו.
אני חושב שאני מסכים מהמקום שכבר אמרתי, שאני חושב שיש המון פתרונות קלים מדי פה בסרט. אני חושב שה... יש המון מהלכים בסרט שקורים מהר מדי ולא באופן שלם, ושוב, לי ספציפית זה לא הוריד מההנאה, כי הוא דיבר עליי מהמון מקומות אחרים, אני חושב שהמעלות שלו לגמרי מנצחים את החסרונות.
אני חושבת אבל שמה שאמרתי עכשיו, שזה לא נעשה סתם, כאילו הפתרונות הקלים מדי נעשו בשביל איזשהו
אני מקבל את זה.
סיום שהוא לא הסיום של ה-Happily Ever After, וזה היה מאוד... לי זה עבד.
אני אישית מקבל את זה.
לי זה עבד. זה בסדר שזה לא יעבוד לאנשים.
כן, ברור.
אבל אם זה לא עובד אליכם, אז אתם לא חייבים לאף אחד שום דבר, אבל כאילו, תנו הסבר למה זה לא עבד אליכם.
נכון, אני מסכים. אני חושב ש... אני חושב שבסופו של דבר זה... מסרטים שהכי אהבתי בפאזה הנוכחית של מארוול. אני חושב שכנראה שעדיין, אם אני שם בצד שנייה את ספיידרמן, כי ספיידרמן...
ספיידרמן זה היה...
כי ספיידרמן נו וי הום...
זה פייס פור עכשיו.
זהו, אני חושב שגם ספיידרמן נו וי הום...
רגע, השאלה שאנחנו נמצאים בו. זה היה הסרט... הכי טוב של פייס 4.
בקלות.
בקלות, ויכול להיות אחד הסרטים הכי טובים של מארוול באופן
כללי. בעיניי זה אולי הסרט הכי טוב, אבל אני חושב שאם אני, שתור 4 עוד לא מגיע למקום השני, מבחינתי זה שאנג צ'י, שהוא פשוט סרט ענק בעיניי. אני חושב שזה גם הסרט אוריג'ין מהכי טובים שמארוול עשו. הכי הכי טובים. אם מדברים על סרט אוריג'ין פרופר.
מה שהיה יפה בשאנג צ'י זה שהוא היה כל כך נפרד מהכל.
כל כך גם מקורי ואחר. אבל
תשמע,
כן.
יש לי המון ביקורות על פייס 4 של וואו, תרגיע על פייס 4 של מארוול, בעיקר האמת בעולם הסדרות שלהם, כי אני חושבת שהם יותר מדי מתרכזים בזה.
הם גם מאוד מפוזרים.
מפוזרים, הולכים לאיבוד וזה, אבל כשאני חושבת על זה לעומק, רוב הסרטים שיצאו של פייס 4 עד עכשיו, אני אהבתי. כן. אני אהבתי את No Way Home בטירוף, כאילו אחד הסרטים האהובים עליי של מארוול.
לא ראיתי טרנלס, וכל כך מעניין אותי מה חשבת על זה.
נכון, אז אני לא יכולה להגיד על זה כלום. את בלק ווידו, אהבתי עליו, אני יודעת שיש עליו המון ביקורות, אני חשבתי שהוא היה סרט מצוין.
אני איתך.
את שאנג צ'י, זה לא אחד הסרטים האהובים עליי של מארוול, אבל זה היה סרט מתוק, זה היה סרט כיפי, זה היה סרט שנהניתי ממנו, ראיתי אותו כמה פעמים ועדיין נהניתי ממנו. את תור 4 אהבתי. מה עוד היה חוץ מדוקטור סטרנג'? זה היחיד שאני...
אז זהו.
ואגב, גם עליו, אני זוכרת שכשדיברנו על זה, אמרתי...
היה לך גם דברים טובים.
אני חשבתי שזה סרט, התאכזבתי ממנו, אבל לא סניתי אותו.
נכון.
הוא פשוט היה אחד הסרטים הפחות טובים של מארוול, לדעתי.
המון אנשים לא אוהבים את איטרנלס. אני לא מבין. אני לא מבין.
אנחנו עוד נעשה על זה פרק שאני אראה את זה.
אני לא מבין, אני בעיניי זה סרט ענק, אני כל כך אוהב אותו. אני חושב שאם אולי הסרט של מארוול, אם פשוט היו עושים סרט גיבורי על בשם איטרנלס, אנשים היו עפים עליו.
טוב, שבוע הבא עושים פרק על איטרנלס?
בואי נראה אותך.
אם אני אספיק לראות.
בואי נראה אותך, טוב. אז כן, יהיה מעניין לראות לאן אנחנו נתפתח, ולאן... היו המון חדשות בלילה על Avengers 5 ו-6, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
נביא את עומר לעשות שיחה על מה יקרה בעתיד של מארוול. עתיד מארוול.
אז עתיד מארוול.
עתיד מארוול.
ואני חושב שזה סגווי טוב לעשות המלצות שבוע, אני חושב ש...
כן, אז האמת שאני רוצה להתחיל, כי אני רוצה לעשות המלצה, שהיא באה בדיוק מהמקום הזה שדיברנו עליו, של סרטים שהם... שיש מין כזה, זה נהיה טרנדי לסנוע אותם ולהגיד שהם גרועים.
כן.
ואף אחד לא יסתכל עליהם באמת לעומק כדי להגיד, וואלה, זה סרט גרוע. ואני מחכה שאתה תראה אותו כדי שנוכל באמת לדבר עליו לעומק, אבל זה עולם היורה 3.
נכון.
שלפני כמה פרקים טובים אני ורואי ישבנו ודיברנו על כמה אנחנו אוהבים את פארק היורה, וכמה אנחנו מחכים לשלישי שיצא כבר, וכמה זה הסאגה האהובה עלינו בעולם, ואלף בית ג' ואז אני ראיתי ורואי לא ראה מאז, והוא לא מתכוון לראות.
אני חושב שאמרתי לך את זה, גם הבנתי שאני פשוט מעריץ של פארק היורה הסרט, ולא של פארק היורה הפרנצ'ייז.
זה לא נכון.
אני חושב שזה באמת נכון מה שאני אומר, עליי ספציפית. זה לא נכון. עליי ספציפית.
לפחות מהשיחות שלי איתך. בכל מקרה, אני מעריצה של... יודע מה? אני אגיד את זה ככה.
קודם כל, אל תכעסי עליי.
לא, רגע, אני לא כועסת. אני דווקא אומרת משהו שיכול להיות יגרום לך לרצות לראות הסרט הזה. מי שאהב את פארק היורה המקורי הראשון, יאהב את הסרט הזה. זה הסרט שמבחינתי הוא הסיום המושלם לסאגה הזו. הוא מקדש את הסרט הראשון. הוא גורם, הוא לוקח את כל מה שהיה עד עכשיו בכל הסאגה הזו, וסוגר את זה עם עטיפה יפה כזו, בצורה מקסימה, והוא נותן לך, הוא נותן מקום לכל הדברים שהיו הכי...
יש לי שאלה.
הכי קרובים לי ללב בקלאסי, ומי שאהב, מי שבאמת, באמת, באמת מעריץ של הסרט הראשון, מי שראה את הסרט הראשון מיליון פעמים, מי שהסרט הראשון זה הדבר האהוב עליו, יאהב את הסרט השלישי. ואני חושבת שהרבה אנשים שלא אהבו את הסרט הזה, זה אנשים שבאו לראות דינוזאורים אוכלים בני אדם. כי הסרט הזה, ספציפית של עולם היורה, בלי ספוילרים, אני לא עושה ספוילרים כי זו המלצה, הסרט הזה זה סרט שהוא לא על דינוזאורים. הוא לא על דינוזאורים, הוא הסרט על האנשים. ועל האנשים שמאחורי זה, ועל הסיפור חיים של כל מי שעבר את החוויה הזו עם פארק היורה.
אבל בעינייך צריך לראות את כל החמישה סרטים שלפני. זה אומר פארק היורה, פארק היורה 2, פארק היורה 3, עולם היורה ועולם היורה 2.
תחשבי על זה רגע. אני חושבת על זה רגע ואני, יש לי תשובה. אני אגיד את התשובה, זו תשובה מעורבת. כי... אני לא חושבת שאתה יכול לראות את הסרט הזה בנפרד מהכל, כאילו פשוט לבוא ולראות את הסרט הזה, אם לא ראית מעולם סרט של פארק היורה.
לא, את עולם היורה 1 ו-2 בטוח צריך לראות, אבל השאלה אם עכשיו אני צריך לראות גם את פארק היורה 1, 2 ו-3 של...
לא, רק את הראשון.
רק את הראשון?
רק את הראשון. אין לך שום סיבה לראות את
האחרים. כי אני נגיד, זה משהו שאף פעם לא סיפרתי לך, אבל אף פעם לא ראיתי את פארק היורה 2 ו-3.
באמת?
אף פעם לא ראיתי אותם.
אני ממליצה לך, למרות שהם לדעתי פחות טובים מהראשון.
את פארק היורה 2 אני רוצה לראות סם כי זה גם של ספילברג. הבעיה שלי זה באמת עם 3, אני יודע שאני חייב להיות גרוע.
אני דווקא 2 הוא הכי פחות אהוב עליי אישית. 3 דווקא יותר אהבתי.
את יודעת מה, אני אראה.
אבל
רואי, אני רוצה לראות, אני אעשה...
לראות את פארק היורה 2 ופארק היורה 3, לא עולם היורה 2 ועולם היורה 1, אני מדברת על הסאגה, הטרילוגיה הראשונית, לא נחוץ. באף דרך שהיא כדי לראות את הסרט הזה, לראות את עולם היורה 1 ו-2 קצת יותר נחוץ, כי הטרילוגיה הזו היא קצת יותר מתקשרת אחת, היא מתקשרת
כן,
לעצמה.
כי פארק היורה 1 אני לא צריך לראות שוב, כי אני זוכר הכל.
לא, אבל פארק היורה 2 ו-3, זה לא... פארק היורה, הטרילוגיה הראשונית, היא טרילוגיה שאפשר לראות כל אחד מהסרטים בנפרד, והם לא... הם לא מאוד, זה לא כזה איזה סיפור כרונולוגי של מאלף עד תף, זה יותר כזה כל סיפור בפני עצמו.
הבנתי.
עולם היורה זה כן סיפור כרונולוגי מאלף עד תף,
נכון.
וזה יוצר ממנו משהו מאוד מעניין, ואני חושבת שהסרט הזה עשה את זה בצורה, כאילו סיים את זה גם בצורה כל כך מושלמת, כי הוא דיבר בדיוק על הדבר הזה, שמהסרט הראשון אני כל הזמן מדברת עליו, על התמה, של בתוך התמה של אבולוציה ושל התפתחות אבולוציונית, התמה של הורים וילדים. זה על זה הסרט הראשון, ואני זוכרת שדיברנו על זה כשעשינו נכון. פרק על זה, על כאילו כי על הורים וילדים לא רק כרעיון אלא כהתפתחות של כאילו אבולוציה,
כן.
כי אנחנו איך קוראים לזה נו יש לזה שם, לא משנה, כאילו, התפתחות האבולוציונית, כאילו,
כן.
שאנחנו כל הזמן ממשיכים את עצמנו, אם אנחנו רוצים להמשיך את עצמנו, אנחנו צריכים ילדים, ואנחנו
נכון.
צריכים להיות הורים, ואז הילדים שלנו צריכים להיות הורים, וזה, הסרט הזה מדבר על זה, הוא מדבר על הורות, הוא מדבר על מה אנחנו נעשה בתור הורים, איך אנחנו נשמור על הילדים שלנו בתור הורים, כמה אנחנו, כאילו, גם כאנשים שהם, גם כאחיות הדינוזאורים הרי הם כאילו משובטים גנטית הם לא הדינוזאורים שהיו פעם הם דינוזאורים חדשים של היום וגם הם יש להם את אותם אינסטינקטים הוריים שיש לכל חיה חיה אחרת ועל זה הסרט הזה בכל תחום שהוא מדבר עליו בסרט הזה זה על זה וגם יש לך פה כאילו, אין מה לעשות. אם אתה מעריץ גדול של הסרט הראשון, יש לך פה סיום מאוד יפה לכל הדמויות מכל הסרטים, גם מהסרט הראשון, הן מעורבות פה בצורה שלי היא פשוט עשתה צמרמורות, כי זה היה בשבילי, כאילו, אתה יודע, א', נוסטלגי, וב', כזה, נגע לי במקומות הכי רגשיים שלי לגבי הסרט הזה, כי אמרנו ששנינו כזה,
כן.
זה לא יעזור, זה פשוט בלב שלנו.
נכון.
זה סרט מלא לב, סרט פשוט מעולה, אם אתם באים לראות פארק היורה רק כדי לראות דינוזאורים אוכלים לאנשים את הראש, זה כנראה לא הסרט בשבילכם, אם אתם מעריצים של הסאגה, ובמיוחד של הסרט הראשון המקורי, אני חושבת שאתם תהנו ממנו מאוד. אז זו ההמלצה שלי, ואני מקווה שתראה אותו ונוכל לדבר עליו לעומק.
חד משמעית אני אראה אותו. לי יש המלצה קצת אחרת. פעם ראשונה נראה לי שאנחנו עומדים להמליץ על סוג כזה. אני עומד להמליץ על סרט דוקומנטרי.
וואו.
כן. אז,
באמת?
כן.
פעם ראשונה?
לדעתי כן. יכול להיות שאני טועה. תשמעי, סיכוי רב שאני טועה. אז ככה, יש בדיסני פלאס סרט בשם פרי סולו. סרט מאוד מדובר, שזכה לפני שנתיים לדעתי או שלוש, באוסקר, סרט תיעודי הטוב ביותר. זה בעצם מספר על בחור שהוא מטפס הרים, אבל הוא מטפס בסוג שנקרא פרי סולו, זאת אומרת בלי קבלים.
אוקיי.
Okay. פשוט מטפס על הרים בלי שום דבר שמחזיק אותו.
משוגע.
והוא בעצם יש לו חלום לטפס על האל קפיטן, שזה אחד ההרים הכי גדולים בעולם, זה הר ביוסמיטי פארק בארצות הברית. וזה גם הר שמאוד קשה לטפס עליו, יש לו כל מיני דברים מאוד מאוד קשים בו, וזה בעצם הסרט הזה עליו ועל המסע שלו לטפס שם. זה אחד, אני רואה המון דוקו, מירב ואני מאוד אוהבים, זה אחד מסרטים הדוקומנטריים הטובים שראיתי, סרט שהוא משלב בתוכו גם חקר דמות של הבן אדם מאוד מאוד מעניין, וגם סרט שעשוי מצוין. ובכלל, הסצנת טיפוס הזאת על האר, על האל קפיטן, היא מטורפת, כי זה קורה בריל טיים. וזה פשוט, אין יותר מה להגיד, פשוט זה סרט מעולה. אם יש לכם דיסני פלאס, כל כך קל לראות את זה, זה פשוט תכתבו פרי סולו, או סולו חופשי. והמלצה סופר חמה, גם אם אתם לא אוהבים סרטי דוקו, זה סרט פשוט, פשוט מעולה. כן, זהו. אין יותר מילים.
טוב, אמרנו המון מילים היום, עשינו שני פרקים בבת אחת.
אני גמור, באמת גמור.
כן, אני מפה הולכת לסיור לוקיישן.
אני מפה הולך להכין חביתה ולראות סרט.
אז טוב, אז אנחנו היינו עדי ורוי.
שעת סיפור הפודקאסט.
ונתראה ביום חמישי הבא, אני מקווה.
אני גם מקווה, לא לשכוח שאנחנו זמינים בכל הפלטפורמות.
ספוטיפיי, אפל פודקאסט, אנקור.
עוד מקומות, יוטיוב. יש לנו אינסטגרם.
תמליצו עלינו, תשלחו לחברים, תעשו לנו דירוג, יש לנו אינסטגרם, תעשו לנו לייקים, תכתבו לנו בתגובות מה אתם חושבים.
תגידו לנו דברים.
אנחנו אוהבים אתכם מאוד, ושיהיה לכם אחלה סופש.
יאללה, ביי. דדי, תגידי ביי שוב.
אוקיי, ביי שוב.
ביי.
ביי.